פודקאסט CBT בעצימות נמוכה מוגש לציבור המטפלים, המטפלים שבדרך והציבור הרחב. כלי ה-CBT הם כלים מבוססי מדע, פרקטיים ויעילים בעבודת מטפל ואפילו לטיפול עצמי. הפודקאסט עצמו בהשראת הפודקאסט המצוין של דוקטור דייוויד ברנס, מפתח שיטת טים CBT ועשיטת סטנפורד היוקרתית בארצות הברית.
היי ימית, בוקר טוב.
בוקר טוב, מה נשמע?
לא שני שמח, בדרך כלל ימי שני אצלנו זה ימי ההקלטה, אבל היום, איזה יום היום? יום שלישי שמח, שלישי פעמיים כי טוב. אז רגע, נציג אותך שנייה למי שלא מכיר, למרות שאני חושב שיותר ויותר כבר מכירים אותך. ימית, בוגרת של התוכנית במכללה האקדמית וינגייט, והיום מדריכת סטודנטים ומרצה במכללה, חברת סגל, קוסמת, ואחת המטפלות הכי מבריקות שאני מכיר.
אני אתחיל להסמיק.
אנחנו מקליטים גם וידאו. והזמנתי אותך היום כי נורא בא לי להקליט איתך פרק, אנחנו היום רק שנינו, וחשבנו לדבר על מה שנקרא בלעז fear of dating, פחד מדייטים, שזה נושא שהוא מאוד מאוד מורכב, ויש מאחוריו פוטנציאל להמון המון דברים, מקרה פרטי של חרדה חברתית, וזהו, ספרי קצת.
אוקיי. אז אני אספר שהרבה חבר'ה צעירים, ואולי לא רק, מגיעים לקליניקה, מספרים שהם מתקשים לצלוח דייט, או אפילו נמנעים מללכת לדייטים. וחשבתי אולי קצת שנדבר על העבר לעומת היום. מה היה פעם, מה קורה היום.
זווית מאוד מעניינת מה שאת מציעה, באמת מעניינת, אני אשמח לזרום עליה. הנושא הזה של פחד מדייטים, או בכלל אנחנו מכירים, מי שמכיר את התחום שלנו, והרבה מטפלים גם מקשיבים לפודקאסט, אבל הרבה אנשים גם מהציבור הרחב, אנחנו יודעים שהתגובה של אנשים לפחד, שמעורר בהם אפילו יותר מזה, אולי חרדה גם, היא יכולה לנבוע מאחד משלושת האפים, fear, flight או fight. כל אחת מהתגובות מלווה באיזושהי התנהלות ואיזשהם רגשות שקשורים לחרדה, אנחנו מעדיפים לנצח את החרדה ולצמצם אותה לרמה של פחד בר ניהול, כזה שלא נצטרך להפעיל אף אחד מהאפים, אבל כשאנחנו כן שם, אז אנחנו ננהג באחת משלושת הדרכים האלה, אנחנו או נתנהג בהתנהגויות בטוחות, למשל, אם אני כבר כן מזמין לדייט וכאלה, אז אולי אני אזמין לא את מי שאני הכי רוצה, אלא מישהו שיש יותר סיכוי שיסכים או תסכים לי, אולי אני לא אלך למסעדה או לבילוי כזה שמאפשר הרבה, או מחייב במרכאות הרבה שיח, אני אלך לסרט או לתיאטרון או משהו כזה, שעושים חושך ו...
או שאולי,
בדיוק, או שאולי בקבוצה, או איזושהי התנהגות בטוחה כזו, ואולי נחשיב את זה בכל זאת כפייט, למרות שזה כן קורה, או שבכלל נימנע. אמרת עוד משהו שהוא נורא חשוב, חבר'ה צעירים ואולי לא רק, כי אנחנו פוגשים את זה המון גם בסיבוב שני,
נכון.
וגם בסיבוב שלישי, נורא מצחיק, אני נזכר עכשיו בטיפול שהוצג בפניי במסגרת סטאז' על מטופלת שההורים שלה התגרשו לא מזמן, אבא שלה בן 86 ואמא שלה בת 80, אז מאוד שמחתי, כי בגיל 86 אתה עדיין אופטימי לסיבוב שני יותר מוצלח, זה מגניב. אני מקווה שאין לו fear of dating בהקשר הזה, כדי שיהיה יותר קל. ובאמת זה יכול לקרות בכל גיל, בכל שלב, אצלי אפילו הייתה, היה מקרה של, של טיפול של מישהי נשואה, שחוששת מבילויים אחד על אחד עם, עם בן הזוג שלה, כי מפחדת שלא יהיה על מה לדבר. הרבה מאוד שנים ביחד, אני לא זוכר כבר כמה, זה היה די מזמן. וכל הזמן סביב הילדים, וסביב המשימות, וסביב השותפות, כי זוג נשוי בסוף הוא סוג של שותף עסקי, ורוצים לשקם את הזוגיות, ואת היחסים, ואת האינטימיות, ואת הכאלה. ואיזו חברה אמרה לה, אולי תעשו דייט שבועי, וזה נורא הביל אותה.
וואו.
וזה עלה פה בקליניקה סביב המקום הזה. אז פיר אוף דייטינג יכול לפגוש אותנו, תכלס כשאנחנו חושבים על זה, בכל שלב בחיים וגם בכל מצב משפחתי.
נכון, נכון מאוד. הזכרת את ההתנהגויות הבטוחות ואת הפלייט, יש גם הרבה אנשים שההתנהגות הבטוחה שלהם זה לשתות או לעשן לפני דייט. והם באים עם, במין מוד כזה של פרי כזה, אבל הם לא באמת, לא באמת שם.
זה לא הם.
כן.
כן, עוד התנהגויות בטוחות שאנחנו יכולים לחשוב עליהן, זה לא ללכת למסעדה שלא תראה אותי אוכל, או שלא יראה אותי אוכלת. או אם כן הולכים למסעדה, אז להזמין סלט, למרות שאני מת על הסטייק. נכון, יש... יש...
כן, יש, אני אומרת, אתה מדבר על אנשים שאולי כבר מגיעים לדייט עם איזשהו מטען של חרדה חברתית גם ככה. זאת אומרת, הם באים ממקום כזה של, יש לי חרדה לאכול ליד אנשים אולי, אז בדייט זה יהיה קצת יותר מועצם, כי זה אחד על אחד, כי יותר רואים אותי בסיטואציה.
כי המישהו שמולי חשוב לי, חשוב לי לעשות רושם טוב, חשוב לי לבדוק את הפוטנציאל ולא לפסול אותו מראש, לא להיפסל מראש. אבל אני חושב שהחרדה הזאת מתחילה הרבה קודם. היא מתחילה במחשבה של להיפרד או לא להיפרד, כי אם אני אפרד אני יוצא חזרה לשוק, ואם אני עוד לא שם אז להציע או לא להציע, והאם להציע למי שאני באמת חושק או חושקת בו, או ללכת על, על הבטוח, ואם כבר להציע אז איך להציע? להציע דרך חבר, להציע דרך אפליקציה, האונליין די הורס לנו את החיים בהקשר הזה, הוא מאוד פותח את העולם, הוא מאוד מצמצם אותו.
חוזרנו למקום הזה של מה היה בעבר ומה יש היום.
נכון, נכון, ששמת את זה כאחת ממטרות לשיחה, אני גם לא מסכים איתך. האונליין לכאורה מאוד מאוד פתח את העולם, נכון? אני היום יכול להזמין או לתקשר עם אנשים שמעניינים אותי בכל מקום בעולם. מצד שני, הוא מאוד הגביל אותי. כי בייחוד אם אני בן הדור הצעיר, אני לא מיומן בתקשורת אחרת, בתקשורת פרונטלית. הגודלים שלי עובדים הרבה יותר מהר מהלשון שלי.
נכון, נכון, זה בדיוק ככה. זה בדיוק ככה. אני לא יודעת איך אתה הכרת את בת הזוג שלך, ואני יכולה להגיד לך שאני, ממרום גילי או גילנו, הכרנו באופן ספונטני, פרונטלי, ולא היה לנו את כל הטכנולוגיה והאפליקציות וכל מה שקשור בהיכרות דרך המסך, וזה היה או שידוך כזה של חברים, משפחה, מה שקרה בעבר, והיום אנחנו די חברים כולנו באיזושהי קבוצה גלובלית כזאת של מועמדים ומועמדות ליחסים זוגיים. והטכנולוגיה לגמרי שינתה את, את הכללים, את החיזור, את ההצעה. ויש נכון. המון המון שלבים לפני שאנחנו בעצם עוברים או מבשילים לדייט. כי אפליקציות זה באמת עולם, עולם ומלואו. יש שם אולי אפילו בהתחלה, יכולת לכתוב איזשהו פוסט על עצמי, להעלות תמונה, ולגלול, לגלול, אני לא יודעת אם אתה מכיר, אתה מכיר?
אני יכול להעלות תמונה של מישהו יותר חתיך ממני, זה יעבוד?
יכול להיות, יכול להיות.
כן, יהיה לי קשה למצוא מישהו פחות אותי. סתם.
כן, אבל אנחנו
גורם. מישהו יותר צעיר ב-20 שנה. אבל את יודעת, התחלת ללכת כבר לעולם של הפתרונות, שנייה לפני כן אני רוצה להגיד שבעיניי, העולם של האונליין, לא משנה אפליקציות, אתרים, וזה העולם של האונליין, ככל שהוא מורכב, הוא מייצר מורכבויות חדשות, הוא גם הזדמנות. זאת אומרת, אני לא פוסל את השימוש באונליין כדי למצוא זוגיות, אני פשוט לא חושב שהוא התרופה לחרדה הספציפית הזאת, הוא עוד אחד מהכלים. אם אני מחליף באמצעותו כלים אחרים שהיו קיימים לפניו, אז יכול להיות שאני מפספס, אבל אם אני מוסיף אותו לארסנל הכלים שלי, אז אני יכול להרוויח בענק.
כן, אני מסכימה עם זה. אני מסכימה עם זה. אני פשוט מנסה להגיד שהם אנשים שנכנסים לאפליקציה, וזו הדרך העיקרית היום להכיר, עוברים כמה שלבים כאלה שבתוך הדבר הזה הם יכולים לחוות לא פעם ולא פעמיים דחייה. עוד לפני בכלל שמתרחש הדייט. עוד לפני שזה מפשיל הדייט. וזה נכון שאנחנו לא שוללים את המקום הזה, כי זה הדבר היום, ואנחנו רוצים שאנשים יכירו. אבל הם מגיעים אחרי כל הדבר הזה עם חרדה שהיא די מועצמת לתוך הדייט. כי יש להם כמה שלבים לעבור, ורק אחרי שהם עוברים את כל השלבים האלה, כשזה בעצם כן מבשיל לדייט, הם מגיעים אחרי די הרבה זמן. זאת אומרת, אם דיברנו על העבר ועל מה שקרה ככה, בהיכרות פרונטלית, הדייט קרה מאוד מהר. היום, אם נניח סתם לדוגמה, יש כבר מעבר להתכתבות, אז יכול להיות שבתוך ההתכתבות אותו אדם יגיד, אוקיי, אני רוצה עכשיו להסתכל באינסטגרם או בפייסבוק של אותה בחורה, ולראות, ללמוד עליה עוד, לפני שאני רוצה לצאת איתה לדייט. ואם זה לא מפשיל לדייט ויש רק התכתבות, אז כבר אותה אחת או אותו אחד חושבים אולי מה לא בסדר בי, למה זה לא קרה. זאת אומרת, וכשזה כבר קורה, כשמגיעים לתוך הדייט הזה, מגיעים עם חרדה שהיא די מועצמת, כי בעצם כמו שאמרנו, יש לי הזדמנות אחת. יש לי הזדמנות אחת להרשים.
בעצם מה שאת אומרת זה, אם אני מבין אותך נכון, זה שבעולם של פעם, כשאנחנו היינו צעירים, כשאני הייתי צעיר, את עדיין, הדייט היה אחד משלבי ההיכרות. והיום את בעצם אומרת שהדייט הוא קורה אחרי שהייתה לכאורה היכרות.
נכון.
שלכאורה אני חושב שאני מכיר יותר לעומק, כאילו קניתי יותר בטוחות לגבי סיכויי ההתאמה שלנו.
נכון.
שאני חייב להגיד שלכאורה זה מאוד מאוד נכון, בחיים האמיתיים בפועל זה רחוק מלהיות נכון, כי את יודעת, הפייסבוק שלי מלא סיפורי הצלחה ויופי וכישרון ואושר, והאינסטגרם כנל, בטיקטוק אני רוקד נפלא, וגם יש לי קוביות בבטן, ואם תכירי אותי בחיים האמיתיים, תראי שיש לי קובייה אחת ענקית של שוקולד בבטן. אני יכול להיות, בפייסבוק אני יכול להיות עם הטלטלים של הילדות שלי, וגם בפייסבוק, ובתמונת פרופיל שלי בוואטסאפ וכן הלאה, וכשתכירי אותי במציאות, תראי את הקרחת הבוהקת. זה אשליה של להכיר.
נכון, וזה הסיפור שבעצם אנחנו מספרים לעצמנו לפני הדייט. והוא לא תמיד נכון, ולפעמים המציאות היא אולי מאכזבת, אולי מפתיעה. באפליקציות יש המון שיפוטיות, המון משתנים חיצוניים, כמו שאתה אומר. גם את המקום אפילו של חרדה להחמיץ, כי יש לי כל כך הרבה עצה. ואולי אני מפספסת.
הנושא של העצה זה נושא נוסף מעניין, כי מרוב דובים או מרוב עצים לא רואים את היער, ופה נכנס הפומו, ה-fear of missing out, ברגע שאני מתחייב לימית, אני מפספס עולם שלם. ה-Fear of Missing Out באמת מקבל משקל סגולי חדש ונוסף והרבה יותר גדול. את יודעת ש-Fear of Missing Out זה משהו שזוהה ונחקר בישראל. אבל נכון בכל העולם. והאונליין הגדיל אותו נורא, כי אם אני עכשיו תלמיד בשביעית, אז כשאני מציע לתלמידה אחת ללכת איתי לפרום, אני אולי מפספס 10 אחרות. אבל כשאני מציע, כשאני מחליקים ימינה כשזה כן, כמו שזה כבר לא אפליקציה שתופסת. כשאני הולך על... מחליט ללכת להתקדם עם בחורה אחת, בהנחה שאני כזה סינגולרי ולא ממקבל, אז אני מוותר על, לא על עשר, אלא על עולם.
נכון.
וזה באמת מעלה גם את הנושא הזה של החשש, האם האחר הוא באמת בקטע רציני ולא ממקבל ויוצא במקביל עם עוד 10 או 10. ומערך הציפיות הזה והמחשבות האוטומטיות שרצות לי בראש מסביב לסיפור הזה, מבטיחות את מעגל הסימפטום, מבטיחות את החרדה ומקדמות הימנעות.
אני מסכימה, אני מסכימה.
אז מה עושים?
אז מה עושים? כבר למה עושים?
הבנו את גודל הבעיה, הבנו שיש בעיה בחיים האמיתיים. אגב, בתיכון, בצבא, באוניברסיטה, יש לי סיכוי טוב להכיר. זה משהו שלא דיברנו עליו. יש לי סיכוי טוב להכיר, כי יש אנשים סביבי. אחר כך, בעולם המקצועי, נכון שאם אני עובד בחברת ענק, יש לי סיכוי להכיר. עדיין, למרות שרובם כבר מחפשים ברשת, אבל יש לי סיכוי להכיר. היום יותר ויותר אנשים עובדים בחברות קטנות, ועובדים מהבית. ושם יש פחות ופחות סיכוי להכיר, זאת אומרת, ככל שאנחנו יותר עוברים שלבים בחיים, בטח אם אנחנו מדברים על סיבוב שני וכאלה, יש פחות הזדמנויות להכיר מחוץ לעולם האונליין שפותח המון דלתות, עם קבוצות של גרושים גרושות וכן הלאה, כשמדברים על סיבוב שני מרצון.
אני חושבת שזה לא רק פחות סיכוי להכיר, אני חושבת שזה הפך להיות גם משהו לא מקובל. זאת אומרת, כשאני מדברת עם אנשים צעירים, להכיר פרונטלי, כשאני יוצא לאיזשהו מקום בילוי, או כשאני נמצא באיזשהו אירוע, זה כבר לא מקובל, זה כבר נראה אולי אפילו מוזר.
הטרדה, מיטו.
יכול להיות.
זאת אומרת, אם אני מכיר אותך עכשיו... באוניברסיטה, בהפסקה על הדשא, הדבר הטבעי והנכון חברתית לכאורה יהיה ללכת לחפש אותך באפליקציות?
נכון. נכון. לחפש אותי באינסטגרם, כן. ממש כך.
זה יופי. לא ידעתי. אני זקן.
גם אני ערכתי מחקר, זה לא שאני כזאת מבינה גדולה באפליקציות או ברשתות, אבל באמת יצא לי לדבר עם המון צעירים וצעירות, ואמרנו גם לא רק, שמתקשים, ואלו חלק מהקשיים.
האמת היא שכן, אני אפילו זוכר את עצמי לא מאוד מזמן, פותח לעצמי משתמש באחת האפליקציות, כדי לדרבן מטופלת שהרגישה מאותגרת מסביב לדבר הזה. זאת אומרת, אנחנו יושבים פה ומקטרים כבר כמה דקות על עולם האונליין בדייטינג, ואומרים עד כמה הוא מעודד את החרדה מסביב לתחום הזה, אבל בסופו של יום אנחנו משתמשים בה גם בחדר הטיפולים, גם כשאנחנו יושבים עם מטופל שהפחד שלו, הקושי שלו מסביב לזה, אנחנו בעצמנו משתמשים גם בעולם האונליין. אני כן יוצא עם מטופלים ועם מטופלות לבתי קפה ולקניונים ולחוף הים, עוד לא קרה לי חוף הים העונה, שנה שעברה קרה המון, כדי לפעול בשדות החברתיים בהקשרים האלה. אבל אני גם משתמש באונליין. זה היה נורא מצחיק, הבת שלי מצא אותי. מה שקצת הטריד אותי, כי אמרתי, למה הלוגיקה של האפליקציה חשפה אותי בפניך? באיזה עולם אני, המערכת חושבת שאני מעניין אותך. אבל כן, זה גם קרה. אז אנחנו משתמשים, העולם של האונליין היה קטליזטור לבעיות חברתיות, לאתגרים חברתיים אצל מי שהבסיס היה אצלו גם ככה, אז הוא חלק מהבעיה, אבל הוא גם חלק מהפתרון, נכון?
נכון. לגמרי.
אז איך, 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 איך משתמשים בו נכון?
אני חושבת שקודם כל, אתה מדבר על, על, על ההתמודדות בעצם עם הדבר הזה?
כן.
אז אני חושבת קודם כל שלזהות את זה, זה השלב הראשון. לזהות שיש לי כאן איזשהו פחד, ולהבין מה דפוסי החשיבה שלי, בהקשר של דייטינג, או בהקשר של רשתות חברתיות, או אפליקציות, איזה מחשבות עוברות לי בראש, איזה תסריט עובר לי בראש. ובאמת המקום הזה של להיחשף אולי לתחייה, אולי להגדיל את מעגל החברים שלי, אולי כן לצאת לדייטים ולאפשר לעצמי להיות אני, לעשות טעות, אולי בדרך הזאת לשנות גם פרשנות קטסטרופלית על הדייט עצמו.
אפשר לעצמי להיות אני, אני חושב שזה באמת אחד הטיפים המאוד משמעותיים, כי once הבנתי מה המחשבות שמלחיצות אותי, אז אם בעבר הגזמתי, סיפרתי סיפורים, צחקתי מקודם על לשים תמונה של מישהו שנראה יותר טוב, הרבה פעמים יש לנו מחשבות שאולי זו שאני מדבר איתה בצד השני, זה לא התמונה שלה באמת. והתשובה האמיתית היא, אולי. זה באמת יכול להיות, בוא לא נעשה את זה גם, ונקווה לטוב. נקווה לטוב לא אומר שלא נזהר, כי בסוף בעולם ההיכרויות חשוב להיזהר, אבל חשוב לא לברוח. חשוב לפעול, משתלם לפעול, וחשוב לקחת, להיות זהיר. זאת אומרת, זה שני דברים שנכון שילכו בחיפה אחת, כי let's be careful out there, זה לא אומנם משפט מסרט, אומנם קומדיה, אבל עדיין חשוב.
אני חושבת שאתה אומר משהו מאוד, מאוד נכון ומאוד חשוב, והכנסת מעבר לעניין הזה של פחד מתחייה, גם את העניין הזה של אמון, של אמון, של מה שאני רואה בצד השני, האם אני באמת מאמין לו או לא מאמין לו, ועל סמך חוויות העבר שלי, מה קרה לי אולי בעבר, והמקום הזה של אמון הוא משמעותי בעולם הזה.
בהחלט.
של המדיה, של הרשתות חברתיות, של האפליקציות, כי לא תמיד מה שאני רואה זה מה שאני מקבל.
אז מה עושים?
מה לדעתך?
אני אגיד לך מה. אחד, חוויות העבר שלי אומרות המון על העבר שלי, לא אומרות שום דבר על העתיד שלי, אלא אם כן אני פועל אותו דבר. לכן, גם אם בעבר חשבתי שאני מדבר עם הבחורה שהכי לטעמי, והתבדתי כי היא שמה תמונה של אחותה, והיא מאוד שנה ממנה, אז התבדתי. זה לא אומר שום דבר על על הפעם הבאה. אם אני עושה את זה, אני מאוד מקטין את הסיכוי שמשהו יצליח, כי בסוף יגלו. זה כן נכון להיזהר ולקחת בחשבון אופציות שונות, אבל זה פחות נכון להתארגן רק על האופציה הגרועה ביותר, כי אם אני צופה את האופציה הגרועה ביותר, אני ממילא מוותר. או פועל בצורות שיבטיחו את הכישלון שלי מראש. ודבר שני, אני מאוד מאוד בעד שילוב כלים. ואת אומרת שהיום זה פחות מקובל, ואני בעניין הזה רוצה לקפור. כי אם זה פחות מקובל, אז מגניב, אז יש לי יותר סיכוי. כי במקום לשחות במים אדומים מלאים קרישים, אז אם זה פחות מקובל לפנות למישהי על הדשא בפקולטה, אז יש לי פחות מתחרים. עד שפלוני אלמוני שראה אותה וגם מצחן בעינה, התחבר לאפליקציה ויחפש אותה וזה, אני כבר מזמן הייתה בדי.
מסכימה לגמרי.
אם רק לא הייתי מפחד מזה. אז באמת, איך להציע ואיך לדבר ואיך לתקשר את עצמי, אלה דברים שאנחנו נעבוד עליהם כשניפגש עם אנשים שרוצים לעבוד על הדברים האלה, כי כשאני בא לדבר עם מישהו או עם מישהי, ואני מלא בעצמי כרגע, מלא בדיבור עצמי, יכול להיות שהתקשורת שלי לא תהיה מי יודע כמה. ואם אני בטוח שכשאני אפנה לימית, הקול שלי ירעד ויבגוד בי, או שהברכיים שלי ירעדו, או שאני אסמיק, או שאני אחוויר, או שאלוהים יודע, האמת היא שאני כנראה צודק.
יש הרבה מחשבות של, אני לא מספיק חכמה, או מעניין, אין לי הרבה תחומי עניין, מה אני יכול להביא איתי, אני לא נראה טוב, אני לא מספיק חושך.
וכל המחשבות האלה, מה ייצרו, אם נניח, החלטתי שאני מעז, ואני בכל זאת פונה, ויש לי את המחשבות האלה מאחורה, הם ידליקו, ילחצו על הכפתור של מחשבות שבתוך הסיטואציה הם אפילו חושמות יותר, בגלל שאני כזה וכזה וכזה, ואני לא כזה וכזה וכזה, אין לי סיכוי להצליח, ובגלל שאין לי סיכוי להצליח, אז אני בטח יגמגם, או אני בטח זה, או אני בטח זה, וכמו שאני הרבה פעמים אומר, אם אתה חושב ככה, אתה כנראה צודק. אז בוא תחליף מחשבה.
זה לא רק אין לי סיכוי להצליח, אני חושבת גם שהמקום הזה של אין לי סיכוי להצליח, גם מסגל איזה שהם חוקים כאלה, שאני מחוקק לעצמי, ואני אומר, אני חייב להיראות מושלם. או אני חייב בדייט להיות קליל ולהיות מצחיק. או אסור לי נניח שתהיה שתיקה. אוקיי, אז יש איזה שהם כללים שאני נכנס איתם כבר, כי בראש שלי יש את הדיבור הפנימי הזה שמנהל אותי ומקפיץ אותי ועושה לי את כל הדבר הזה, ואז אני מגיע כבר עם איזושהי מערכת של חוקים והנחות.
זה כשאני כבר כן מצליח להגיע, כשאני כן מצליח לנצח את עצמי ולהציע, והצד האחר גם מסכים. ואז באמת מתוך אותם הנחות בסיס, ומתוך אותן ציפיות שיש לי, אני מחוקק לעצמי כל מיני חוקים, כמו שאת מתארת, שבעצם דיברנו כרגע את הבנייה הקוגניטיבית, ופועל נגדי. פועל נגד הסיכוי שהאחר יכיר אותי באמת, או שאני אכיר אותו.
נכון.
הרבה פעמים אני מספר, אני אולי אפילו סיפרתי לך בעבר, כשאני הייתי בחור צעיר, הדייט הראשון שלי, את יודעת מה היה?
מה?
הייתי לוקח בנות ללונה פארק. גדלתי בראשון, והייתי לוקח בנות ללונה פארק בתל אביב. אמרתי, זה הרבה יותר מקורי מאשר ללכת לסרט, נכון? אבל זה משיג מטרה מאוד מאוד דומה, אבל משיג עוד קצת. כי האדרנלין והפחד והזה, אז לא ידעתי, היום אני יודע להסביר גם קצת הורמונלית מה קורה בראש, ומאוד משרת את המטרה. אחד, אנחנו לא צריכים עכשיו שיחות עומק, ואני לא צריך להרשים ולא שום דבר, ושתיים, יש המון התלהבות, יש צחוקים, יש פחד, יש מתח, יש הרפתקנות.
המקום מספק את זה ולא אני לא צריך לספק את זה, זה המקום כבר עושה לי את ה...
באיזה מקורי אני? הרי זו גם המחשבה שקפצה לך לראש כשאמרתי את זה. וואו, איזה מחשבה מקורית. עכשיו, איזה מגניב זה? היה לך רעיון פעם אחת, מתישהו, ואתה רוכב עליו, ואתה תמיד מקורי ומדליק וזה. אז בסוף גם זו התנהגות בטוחה. אני חושב שהתנהגות בטוחה אדפטיבית יותר, משתלמת יותר מאשר ללכת לסרט, אבל היא עדיין התנהגות בטוחה.
כן. כן.
אז יש הרבה מה לעשות עם, עם, עם fear of dating, ושווה להתייחס, להתייחס לפחד הזה מהמקומות המאוד מאוד ראשוניים שלו, ולאורך כל החיים, כי כמו שאמרנו, גם זוג נשוי יכול למצוא את עצמו בתוך המקום הזה, של פחד מאינטימיות, שזה צעד אחד יותר, יותר קדימה, גם אנשים מבוגרים, גם חבר'ה מאוד צעירים, וכמאמר הקלישאה, אם אני לא, אומר, לא אוהב את עצמי, למה שמישהו אחר יאהב אותי? אז אני חושב הבסיס הוא ללמוד לקבל את עצמי כמו שאני, לאהוב את עצמי, לצמצם את הדיבור העצמי המוריד, ובסוף בסוף לתרגל מיומנויות חברתיות, גם באונליין וגם מחוצה לו.
אני חושבת שגם ברמת המודעות, אז זה גם להיות מודע לזה שאני והפרטנר שיושב מולי, אנחנו שני אנשים נפרדים, לי אין שליטה על המחשבות שלו ולא אין שליטה על המחשבות שלי, ואם אנחנו נחליט הוא יחליט להמשיך את זה, אז הוא יחליט להמשיך את זה, ואם אני אחליט להמשיך את זה, אז אני אחליט להמשיך את זה, אבל ברגע שאני מתארת איזשהו משהו נפרד, יותר קל לי, אני חושבת, לקבל את הסיטואציה או להיות מודעת לה. ואני חושבת שגם דיברנו על הדיבור העצמי ועל החלק שלפני ועל ההתנהגויות הבטוחות, אבל אני חושבת שגם להיות מודע בזמן הדייט, כשאתה כבר שם והחרדה שלך גבוהה ואתה מתפקד בדרך כלשהי, אז גם להיות מודע לשלושת האפים האלה, של מה קורה לי בזמן הדייט ואיך אני מגיב, כי כל תגובה שלי יכולה ליצור איזשהו רושם מוטעה, שלא התכוונתי אליו מראש. אז אם נגיד אני אבוא ואני אצחק כל הדייט, אני אעביר איזשהו רושם אולי שלא רציתי להעביר, אולי שאני שטחי מדי, אולי שאין איתי מספיק נושא שיחה. אם אני נניח פוחד נורא משתיקות, אז יכול להיות שאני בתוך הדייט אדבר נורא מהר ואני אהיה בפייט, ואני אשאל מלא מלא שאלות ואני קפוץ מנושא לנושא. ואם אני אהיה רציני או שאני אשתוק, אז אולי אני אעשה רושם של אפילו לא מעוניין. אז המודעות הזאת גם כשאני בתוך הדייט היא מאוד משמעותית בעיניי.
מסכים איתך לגמרי. למעשה הדגמת פה שני דברים. דיברת על אחד והדגמת גם את השני. אם אני מבטר על האשליה של שליטה במחשבות והרצונות של האחר, מתוך קבלה שאני לא באמת יכול, ועונה למחשבות האוטומטיות שלי, אני בעצם מייצר שליטה על המחשבות שלי. שבאוטומט אני חושב שאין לי. אני מרגיש שאין לי שליטה על המחשבות שלי, הן באות. אבל זה לא נכון. אין לי שליטה על המחשבות שקופצות לי לראש. אני רק יכול לענות להן, אני יכול להזיז אותן. לא כל מחשבה שווה ויכוח אפילו. אם אני יכול להגיד לעצמי, יאללה שטויות, ולהתקדם. עוד טיפ שמעניין אותי לתת בהקשר הזה, הוא לשתף. כי אם אני רוצה מערכת יחסים אותנטית, אם אני רוצה לפתח פה משהו אמיתי ופתוח וכנה, או כן יש לומר, ואני כרגע נורא נבוך ומתבייש, האם זה באמת יוריד ממני אם אני אגיד, יו, אני כזה נבוך עכשיו, אני בטח, מה זה קלאמזי? נכון? אחד, זו הזמנה לפרגון. שתיים, זו הזמנה לשיתוף דומה מהצד השני. ושלוש, זה מודלינג של אותנטיות, של פתיחות.
נכון, בדיוק העניין הזה של אותנטיות, שאני יכול גם להביא משהו שאני אולי מצייר כחולשה שלי, או אגיד משהו שהוא קצת פחות חכם, או אתן את המקום הזה גם לצד השני. זאת אומרת, להרגיש איתי בנוח, ושלא הכל חייב להיות מושלם, ויכולות להיות גם שתיקות בתוך דייט, וזה בסדר.
ממש ככה. ואם אני אומר לך, אם אני עכשיו איתך בדייט, ואני אומר, יו, אני כל כך מתרגש, אני כל כך שמח שאנחנו סוף סוף נפגשים, אני כמעט לא מוצא את המילים. זה באמת כיף, ווואלה, אני בטח יהיה פה נבוך. הסמקתי, אני אדום. אני בסך הכל עושה לך נעים, אני מרים לך, אני משתף בקושי שלי, אני מרים לך, ואני לא מעביר את הקושי שלי למגרש שלך. אני רק משתף בו. אני לא מעביר אחריות על הקושי שלי אלייך, אני לא מבקש תרחמי עליי. אני מרחים, אני מרים לך.
נכון.
וזה משחק פינג פונג שיכול להיות מאוד מעניין. טוב, אנחנו צריכים טיפה לסיים, כי המאזינים שלנו תכף מסיימים את החמש קילומטר ריצה שלהם, או את החצי שעה פקק בדרך למרכז תל אביב, כל אחד והעולם שלו. אז דיברנו על fear of dating, ודיברנו עליו בעצם מכל העולמות, דיברנו החל מגיל מאוד צעיר ועד צחקנו 86, לא הייתה בדיחה, ודיברנו מראש ובתוך הדייט, ודיברנו בעצם על קבלה, ואני באמת חושב שהנושא הזה של זוגיות ושל פעילות לטובת זוגיות הוא עולם שלם, הוא מקשה על המון המון אנשים, על רבים מאוד מאיתנו, אולי על כולנו בשלבים שונים של החיים שלנו, וכמעט תמיד אפשר לנצח את זה, כמו שסחתות אומרות לפעמים, לכל סיר יש מכסה, לכל נכסה יש סיר. אני לא צריך להיות עם קוביות בבטן כדי למצוא זוגיות. אני יכול להיות צמחוני, טבעוני, בלונדיני, קרח, שמן, רזה. ובלבד שאני אותנטי ובטוח בעצמי. אפשר לעבוד על הדברים האלה לבד, אפשר לעבוד עליהם עם שותף לדרך, עם מטפל וכאלה, ואפשר לעשות את זה.
ולשנות את הפרשנות בעצם
שאני
לא מסתיר טוב, ולהגיד שאני יכולה לעשות את זה בעיני עצמי.
כן, אז אני חושב שעשינו פרק מספיק טוב, בעיני עצמי לפחות כן. ימית, אני רוצה להגיד לך תודה. ואולי נעשה עוד כמה כאלה. יא חברים, תודה רבה ונשתמע, להתראות בינתיים. ביי ביי.